צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
יש לי את הכבוד לארח כאן את אהרון גבע.
שלום.
זה אהרון או אהרון?
אהרון.
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 ככה.
ככה. שתי הדרכים מכוערות, ובחרתי באהרון.
דווקא שתדע לך שאהרון, הדמות התנכית,
אוי, לא
זה. הכי לא.
מה, עודף פרסום זמה?
תקשיב.
כן.
אני חושב שהוא אחד האחים הכי, הכי מלמלא. בסיפור המקראי, בוא, אתה יודע, משה היה כבד פה וכבד לשון.
נכון.
מי הלך איתו את כל הדרך?
הלך איתו את כל הדרך, חיכה שהוא ילך, תפס לו את המעמד, ניסה להניע את כולם, וקשר.
אתה מספר את זה ככה מהנקודת מבט שלך.
אני מצטער, אני רואה את עצמי בסיפור, ואני מאוד מזדהה עם הדמות.
אהרון הכהן הוא אחד הדמויות, אבל אנחנו נרחיב על זה בהזדמנות אחרת.
זה לפרק אחר.
אני בא לי לספר לכל מי שמקשיב, קודם כל כיף לי שאתה כאן.
גם לי.
אתה בחששות?
כן.
ממה?
אני לא יודע. קוראים לזה מתוך השבר, כן?
אוקיי.
זה לא הכי מרים לי.
תשמע, קודם כל צריך להגיד שמדובר, אני מתרגש כי יושב כאן מולי, אחד ממגישי הפודקאסטים הכי חכמים, הכי מהממים, הכי לפחות עבורי, באמת, אסקפיזם מופתי של מבריקות. באמת, שאני לא ראיתי כזו.
נכון.
אתה פודקאסטר בעצם? איך זה נקרא הטייטל המקצועי של מי שמגיש פודקאסט?
תראה, זה כל כך רווחי, שחייבים להמציא לזה שם. חייבים לתת לזה טייטל.
אתה אומר, כבר בנית את הפנטאוס.
כן, זה מקצוע וזה מפרנס, ואנחנו צריכים לקרוא לעצמנו ככה, פודקאסטר.
אבל מדובר פה באיש תוכן, משכמו ומעלה. כותב, תסריטאי, בימאי, צריך להגיד חצי מצמד בימאים, זה נכון?
ההגדרה, כן, המגדר הוא...
ההגדרה המילולית.
חצי, אני חצי.
עשיתם את חן, שהיא הסדרה המופלאה ששודרה בהוט, שהיא באמת סדרה, וואו, מי שעדיין לא צפה, ויהודי. וכשהכרנו, אתה ואני לפני... אני רוצה להגיד 2006.
אתה רוצה להגיד 20 שנה, אבל אתה לא מצליח.
לא, לא, אני יכול להגיד, אני יכול להגיד, אני מתלבט עם זה. אני הגעתי לשם בסוף 2005, לתוכנית הלילה עם ליאור שליין, ששודרה בזמנו בערוץ 10, עליו השלום.
נכון.
ואתה היית שם, ואני הייתי שם. יש בינינו הפרש של 10 שנים בדיוק. אתה 36 היום?
בטח.
בן כמה אתה?
36.
6?
כן. זה פשוט שאתה אומר את זה, זה פתאום מצליף לי בפנים. 36, כן.
מה, זה גיל מדהים.
כן?
כן.
אז למה הוא לא?
הוא לא?
כן, אם הוא מדהים כל כך, אז איפה זה קורה?
אני חושב שזה קורה מסביבך, חכה, יכול להיות שאחרי השיחה הזאת, או דיפלו,
אני, כן, כל השברים ידבקו, ואני אבין.
איך אתה, רגע, עם כל ה... אתה בן אדם, אחד המצחיקים.
אוקיי.
אתה וירטואוז בדרך שבה אתה מתבונן בדברים. גם בשליין, היית בזמנו אחראי, על מה זה היה בזמנו?
אני לא יודע, אתה מחכה שאתה תגיד לי במה.
עד היום אתה לא יודע?
אני לא יודע מה הגדרת.
אני ראיתי אותך בצוות הכותבים. היית אחראי עיתונות?
הייתי תחקירן ויזואל, הייתי התחקירן של הכותבים.
אוקיי.
אני לא יודע להגיד לך מה זה כלל.
אני יודע להגיד את מה זה היה, למרות שעוד פעם אנחנו לא נפגשנו הרבה, כי אני הייתי עורך המשנה, סגרתי עורכים בזמנו כל יום.
אתה היית למעלה, אני הייתי למטה, ממש פיזית.
גם הייתי למטה, הייתי ההפך, במרטף, בסוף ה...
גם אני, היינו במרטפים.
הכל שם במרטפים, מאולפני גימל גימל, שהפך להיות מאז בית מלון מפואר ויפה.
אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע מה...
כמה זבל עשינו שם.
מה היה שם לפני 20 שנה.
כן.
אבל הייתה לך תמיד דרך להתבונן על החיים, ואתה לא חושב?
אני לא יודע, זה דרך?
כן, אני חושב שזו דרך.
פסיכולוגית שלי לא חושבת שזו דרך.
אז אלף, תגיד לפסיכולוגית שלך שתהיה איתי בקשר.
יוליה? יוליה לא חושבת שזו דרך להסתכל על החיים.
מה זה אומר?
תראה, אני מסתכל על דברים בצורה נורא מעוותת, שגויה, פגומה, ש... כנראה תוביל לאנליזה.
אתה באמת אומר את זה כדיאגנוזה של יוליה, או שאתה...
לא, זה לא דיאגנוזה, אבל אני יודע שאני בעייתי.
אני רוצה להגיד שלא, אבל אנחנו עוד רגע נצלול לכל הדברים.
אתה באמת אגלה.
לפני 20 שנה, נכון?
נכון.
2005.
כן.
כשאתה רק בן 16,
נכון.
אתה מאבד את אבא.
נכון, הוא הלך לאיבוד.
כן. אבא ש... כן. שהיה מגדולי האומנים בארץ, דודו גבע, עליו השלום, כן. שהיה סטיריקאי וקומיקסאי, ככה, זה הטייטל?
כן, הוא כן עשה כסף.
הוא עשה כסף.
כן, הוא עשה. כן, קומיקסאי, הוא היה אומר אמן.
אמן.
הוא היה מאוד כועס על מה שאתה עשית פה עכשיו.
כן?
כן.
למה?
היה צריך להיות אמן,
לא,
נקודה.
לא, אמרתי אמן, נקודה. ואז פירטתי את מה.
כל ההתנצלויות, קומיקסאי, מאייר, קריקטוריסט,
לא,
הוא אמן.
היה לו טורים, אתה יודע, הוא באמת נכון, היה אמן, היה איש נכון. שהיה לו הרבה מה להגיד
נכון,
לעולם.
הוא כותב, כן, כן.
איך זה לגדול בבית כזה?
וואו, אין לי מושג. איך זה לגדול בבית כזה? זה, זה, זה מורכב, כאילו, זה, מצד אחד נותנים לך מלא מלא, לא רק חופש, ההפך, כופים עליך ליצור. Mm-hmm. כאילו, אתה מצופה ממך להתבטא ולמצוא את האומנות שלך. מאוד קשה, בית קשה, אלים. אבל, אבל זה, זה, גם בדבר הזה יש איזה, איזה, איזה משקולת כזאת ש, שעליי מאוד העיקה. והרבה פעמים אני מסתכל על חינוך סטנדרטי, לא שאני יודע אם יש דבר כזה, או על בתים שהם קצת פחות אומנותיים, ויש לי איזה כמיהה לדבר הזה.
לאיך זה מרגיש לגדול שם, בבית שכזה?
כן, אני חושב שהאנשים שאני מכיר, שהם המוכשרים ביותר, והגאונים ביותר, והיצירתיים ביותר, עשו את זה דווקא מתוך אולי איזה חסך, או מתוך דרך שהם גילו את זה לבד. ואני חושב שאני הייתי איזה שפה ניסיונות של... כל צורות האומנות, ואנחנו ככה עברנו תחום-תחום כדי להכשיל אותי בו.
מה זה אומר?
לגלות כמה מה, אני ממש... לא טוב בשלל העולמות.
הלכת לחוגים של אומנות, של מה?
אין, אתה לא תמצא קורס, איור, ציור, אין, כל הרכיבה על סוסים, כאילו גם בספורטיבי בוא נגיד, תופתע, לא הייתי... לא הצטיינתי.
לא הצטיינת.
כן, ופשוט באיזשהו שלב אתה מבין שאתה כנראה לא טוב בכלום. והשלב הזה היה קצת קשה. אני לא חושב שהוא הדבר הכי קשה בעולם. אני עדיין חושב שזה סביבה מאוד, סך הכל, טובה, גדול בה.
וגם בית מלא ברוח, לא? רוח של...
רוח של ג'וינטים. הרוח הירוקה באוויר. כן, לא... כאילו זה בית, אני כאילו לא מכיר דבר אחר, אז מבחינתי אין לי כל כך למה להשוות, אבל אני אומר, כן, כאילו מבחינתי זה היה טבעי ש, ש, שבבית הזה צוחקים עליה, צוחקים על הכל, כאילו הומור מאוד שחור, ו...
מוות זאת לא הייתה מילה שחששו מלהגיד אותה.
לא היה שעה שלא מדברים על, על מוות, צוחקים על מוות, מחכים מוות, צוחקים על מוות של מישהו, מאחלים למוות של מישהו אחר. וגם באמת הייתי, נכנסו לבית שלי אנשים כאילו הכי מוכשרים ומדהימים בעולם.
אחי.
וזה גורם לך להסתכל על עצמך, ולראות משהו קצת אחר, לראות משהו קצת פגום.
קראתי אותך בכתבה בעיתון הארץ, שבאמת גם מרגיש לי שהתעסקת, כלומר הלכת את המטופל והלכת, שמעתי אותך מספר, היית בפודקאסט המדהים של שיר ראובן.
נכון.
שהוא בכלל עולם אחר, כלומר, כשאתה שם ו... בתפקיד של, של איך בעצם נפרדים מאבא.
נכון.
ו...
כמומחה.
כמומחה.
כן.
ותהיתי לעצמי, איך באמת, בתוך, לא ששם לא נאמר אמת, אבל איפה הרגעים באמת של, ה... של השבר הזה, שאתה היום מצליח לראות את, ה... את מה קרה לפני 20 שנה, ואת הגבר המרשים שניצב כאן מולי.
גבר סימן של המרשים, סימן של הסימן קריאה, כן. זאת שאלה יפה, כי אני... זה, בגלל זה גם כאילו המהות של הפודקאסט היא, בשבילי זה, זה כאילו מצחיק אותי, כי אני נורא ברחתי מהשבר.
מהשבר?
אני, כלומר, זה, אני השיטה שלי זה לרוץ, 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 אחר כך לפנות ימינה, שמאלה, ואז לחזור לזה בצורה שהיא, הכל חוץ מלחזור לזה. כלומר, אני יודע לצחוק על, לתקוף את, לבקר, אני יודע את ה... את הכל חוץ מלהסתכל על הדבר בעיניים ולחוות אותו.
אבל זאת גם בעצם סוג של חוויה.
זאת חוויה, אבל בדיעבד, כאילו אני, אפרופו יוליה המטפלת, זאת חוויה שגם היא, כלומר, זה כבר הרבה מעבר להדחקה, זה פשוט הכל מאוד בפנים סבוך, כמו כל הקבלים מאחורי המחשב. כן. ככה אני מדמיין את זה.
אני אבל, כי אני חייב להגיד לך כמטפל, ואני בטוח שיוליה עושה עבודת טיפול מדהימה, אתה מעורר בי את... מה זה? כל שבוע? אני רוצה להגיד שזה מדהים אותי, הדרך, כי בסוף אין דרך אחת להתמודד עם אבל. היו כאן, אתה יודע, עולה לי בראש להגיד גל מלכה, באחד הפרקים הראשונים שדיברה על הפרידה מאבא שלה, ואביב פינקס המופלא שדיברה על המוות של אמא שלה, כלומר, אין באמת, ואנה אהרונוב שהייתה אז בחודש שמיני בהיריון, ורק חיכתה שכבר אבא שלה הכיר את הילד, והייתה שם החמצה, אין דרך אחת להתמודד עם מוות. Mm-hmm. ולכן הפרק הזה סופר איתך, הוא סופר מרגש עבורי. כי אני באמת
חושבת... כי הדרך היא לא להתמודד. היום נדבר על איך לא מתמודדים.
יש אנשים, אני חושב שכן התמודדת, אבל אולי באופן לא מודע. כי כן. בסוף, גם כשאתה נמצא שם, כלומר לא להתמודד, זה חלילה פשוט, אתה יודע, לנתק הכל.
כן.
בסוף כשאנחנו נשארים חיים, כי אין ברירה, כי החיים הם מעל הכל, אתה נאלץ להתמודד עם זה, גם ללכת לרוץ, 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 כמו שאמרת, פניתי ימינה, פניתי שמאלה, וזה בסוף גם דרך להתמודד עם זה. וזה מה שמסקרן אותי בסיפור שלך. ולכן זכות גדולה שאתה כאן.
תודה.
אתה רואה, עכשיו הנחנו את הדברים.
אוקיי, אוקיי, יפה, אתה מדבר נורא יפה.
אוקיי, וזהו.
מי ידע? אז בגימל גימל.
אז בגימל גימל, כשחלפנו זה על זה.
בפינת, במטבחון.
בצל המתרחש בתוכנית היומית ההיא.
אז איך עושים את זה? מה עושים?
ספר לי רגע, אתה יודע, זה יהיה בסדר אם נחזור רגע לרגע ההוא?
כן, כן. אני מכיר, אני זוכר אותו. הוא קרה.
הוא קרה.
לא, זה גם קטע, כי זה באמת עכשיו 20 שנה. כלומר, ממש עוד חודש.
וואו.
עוד מחודש.
מתי?
ב-15 בפברואר.
וואו.
זה היום אחרי ולנטיינס דיי, שכמובן אצלי הוא פרוע תמיד, ומלא...
שיכרון חושים.
שערות. ומלא בתשוקה. אני בסילבסטר ישנתי עם אבא שלי במיטה, כמובן. כמו כל ילד בן 16. לא, כי לא היה לו, לא היו, הוא היה בדירה, ההורים שלי נפרדו, והוא חי בדירה לבד.
הם נפרדו הרבה לפני, או ממש?
נפרדו שנתיים לפני. הכל היה מאוד מאוד טרי, והייתה עוד דירה שכאילו, אין בה כל כך מקום לילדים. זה סמלי מאוד. ובגדול, כאילו אני, בבוקר הוא הלך, הוא הוציא באותה תקופה פנזין, הוא הוציא חוברת, הוא הלך למכור אותה, ואז הוא, אני ישבתי לצבוע את ה... הוא הוציא ספר של כל המדורים שלו בעיר. אז אני ישבתי לצבוע את המדורים בפוטושופ, כי אבא שלי לא ידע להתמודד עם מחשב בכלל. ואז הוא חזר הביתה, ורבנו על זה שהוא לא יודע להתמודד עם מחשב, ושהוא...
כעסת עליו?
כן. כי הוא שאל אותי, הוא כאילו התקרב, אני הרגשתי שהוא מנסה כאילו לבקר אותי על איזה משהו שאני עושה עם העבודה.
הוא היה פדנט?
גם פדנט, אבל גם באמת כאילו, הוא לא הבין. הוא באמת לא הבין. הוא כאילו אמר, הדיסק, אם חסר משהו בדיסק, חסר לי. ואז צעקתי עליו שאני לא המשרתת שלו. והרקתי אותו. ומפה לשם... לא, הוא כאילו רבנו, אני המשכתי לעבוד, ואז הוא פתאום הרגשתי את היד שלו תופס אותי בכתף, וחשבתי כאילו שהוא בא להתנצל.
וואו.
כן, אני חושב, זה הקטע. הייתי צריך לדעת שאבא שלי לא מתנצל, ואז הכיסא כאילו אף אחורה, כי הוא נפל, והוא חווה את כיף, ואני חשבתי שהוא צוחק. אז צחקתי. ממש הייתי משוכנע שהוא עושה עליי בדיחה. כי אבא שלי כל הזמן חיכה את הצורה שבה הוא ימות. או איך אנשים מתים. וזה היה מאוד משכנע. חשבתי שהוא עשה את זה מאוד יפה. ורק לקח זמן עד שבאמת קלטתי...
הבנת שמדובר באירוע אמיתי.
מה קורה, כן. אבל הוא התעורר, כאילו. הוא חווה שני התקפים בעצם. הוא קם...
כלומר, הוא ממש התמוטט, קם...
הוא התמוטט, קם, אני אמרתי לו מה זה היה, והוא אמר, סתם, אני קצת חלש, והוא הלך לקחת כוס מים, ואז הוא נשכב לנוח במיטה, אני אמרתי לו שהוא צריך ללכת לראות רופא, שזה understatement מאוד גדול, כי הוא היה צריך ללכת לבית חולים, ומהר מאוד הוא חווה עוד התקף, כאילו.
ואתה איתו בבית לבד.
כן, כן. כי במקרה הבאסתי מהלימודים, זה כאילו הכל מאוד, לא הייתי אמור להיות אצלו באותו יום, וגם לא הייתי אמור, הייתי אמור להיות בבית ספר, לא הייתי אמור לישון אצלו, וזה הכל מין רצף של טעויות שהוביל אותי לשם. ואז הזמנתי אמבולנס, אבל גם לרגע לא חשבתי שהוא ימות, שזה מאוד משונה, כאילו איך אנחנו פועלים בצורה הזאת.
כי אני חושב שברגעים האלו יש משהו שמגייס רגע את האופטימיות, כאילו.
אבל ברמה כל כך קיצונית, כי אמא שלי ואחותי, התקשרתי להם לבוא, וכולנו היינו נורא מבועלים, אבל לא לרגע חשבנו, גם תוך כדי שפרמדיקים מטפלים בו ועושים לו את ה... פעולות החייה, לא חשבנו, אוקיי, זו אופציה כזאת שזה הסוף.
כן.
כאילו חשבנו, אוקיי, הוא יוצא מזה, ואנחנו נטפל בו, ואנחנו ניקח אותו ונשקם אותו, ואנחנו, כל אחד יעזוב את העבודה שלו, את מה שהוא עושה, ואנחנו נעשה משמרות, וכאילו, בנינו איזו תוכנית
התכנות
כזאת.
התכנות מלאה ממש.
כשברקע הצפצופים, והדבר, ואז באו להודיע לנו, וזה היה כאילו, מה, על מה אתם מדברים? כאילו, זה היה מין, איזה מין, זה לא היה אופציה בכלל.
תרחיש שלא מדמיינים אותו בכלל.
לא, ממש. גם כשבן אדם חוטף התקף לב ומחיים אותו, אתה לא חושב על אופציה שלא מחיים אותו. אז זה מה שקרה.
כשאתה נזכר ברגע הזה, או היום אפילו, 20 שנה אחרי, כשאתה מסתכל דווקא עליך רגע, על מי שאתה, על התפקוד שלך, איזה דיאלוג מתנהל?
מתנהלים כמה קולות, כי האשמה לא הולכת לשום מקום, והעובדה שלא לא יכולתי להחיות אותו היא מאוד אישם. כאילו, גם אם רציונלית אני יודע להגיד את מי, לא יכולת לעשות כלום, והיית בן 16, ואתה יודע, היה שלב שם בהמתנה לאמבולנס, אתה חווה התקף תוך כדי שהבן אדם חווה התקף גם. כאילו, כל אחד חווה את ההתקף שלו אחד ליד השני. אבל בסופו של דבר, לא הצלחתי להחיות אותו. כלומר, אני סוג של... אני חושב, נשקתי אותו.
ועד כמה...
בלי שזה יוביל לשום דבר. כאילו, ניסיתי...
ועד כמה בכלל יכולת גם, אתה יודע, אני מניח שזה גם היה...
אני לא יכולתי, אבל...
כן.
כי גם לא היה לי אוויר. לא היה לי אוויר להנשים אותו. אבל... וגם באמת שבועיים לפני זה עשו לנו קורס בבית ספר, ועשיתי מזה צחוק.
של קורס אחרי, קורס עזרה הראשונה?
כן. וממש לא התייחסתי לזה ברצינות עם הבובה, שזה גם בדיחה נחמדה על חשבוני. אבל כן, כאילו, יכלתי לקבל סיוע בטלפון, ואולי לעשות משהו, ואתה קורא גם לאורך השנים, וזה ממש מוצא אותי, כאילו, הידיעות האלה של ילד הציל את אבא שלו, שחטף התקף לב בים, ושני האנשים ראו מישהו ברחוב, ועשו לו פעולות אחרי, והוא חי. אז אתה תוהה כל הזמן מה אם, גם אם אתה יודע שהסיכויים נמוכים, וגם אם כולם עסוקים בלהגיד לך, עד כדי כך שזה לא הייתה אופציה.
שהם עסוקים בלהרגיע אותך,
כן,
ואז אתה כאילו...
שזה רק מכניס לי רעיונות לראש. כמו, אם כולם אומרים לך את אותו טקסט, אז יש פה איזה ניסיון ממש...
להרגיע, כן. יותר מדי.
שהוא לא עובד. שהוא עושה ממש את הפעולה ההפוכה, כי כל מה שחשבתי עליו זה, כולם עובדים ביחד, להוציא לי את הרעיון הזה מהראש. אז זה עדיין הולך איתי, אבל גם העובדה ש... אני חושב שמה שהכי מצער זה שזה כל כך, הרגע, כאילו, היום הזה הוא כל כך דרמטי, וההימצאות שלי שם היא כל כך כאילו איומה, והדברים שהיו שם, שאני כאילו לא יכול לזכור אותו מעבר.
כן.
כלומר, יש ממש משהו בטראומה הזאת, שפשוט ממש חוסם את כל מה שהיה לפני. אז אני לא יכול בצורה כל כך טבעית לזכור אותו.
חוסם את מה שהיה עם אבא, או חוסם את מה שהיה גם אצל אהרון הילד?
הכל, כל מה שהיה עד לאותה נקודה, ממש בלוק אצלי, כאילו אני לא באמת יכול לגשת לדברים האלה, אלא אם כן אני נורא מתאמץ. אין לי זיכרונות שעולים כל כך באופן טבעי. זה לא איך שאני פועל. וזה כמעט מרגיש לי זר. כאילו, אני לא מוצא את עצמי שם, גם אם אני רואה תמונה או וידאו, ואני יודע שאנשים רואים את עצמם צעירים, זה לא כל כך יוצא דופן, אבל אצלי כאילו, הזיכרונות עם אבא שלי ממש ספורים. הייתי גם צעיר, וגם הכל מאוד 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 חסום, ולצערי, כאילו, אני מרגיש שהטיפול בה, איך הוא מת, וההתעסקות בזה, והזיכרון הזה, הוא מונע ממני להבין איך הוא חי.
איזה משפט.
כן, מה אני אעשה?
משפט, לא, זה משפט חשוב מאוד. כן. כמה מתוך זה שנגיד הרגעים האחרונים באמת היו כאילו, אני חושב שמה שאתה אומר, אני אגיד את זה ככה, הרבה פעמים כשאתה מתנהל מול אנשים מבוגרים, אז אתה אומר, רגע, אם אני אריב איתם עכשיו, כאילו, יש, אני לא צריך לריב איתם. כן. כדי שחס וחלילה שזה לא יהיה הזיכרון האחרון.
כן.
כמה מתוך זה נגיד גם העסיק? זה שכאילו הייתם באיזה, או שזה לא היה כזה דרמטי.
אריב?
כן.
אני חושב ש זה מצחיק, כי לא חושב, המון שנים לא זכרתי את הריב. כאילו, וזה גם זה היה.
זה היה מודחק.
הכל מאוד מקומפרס שם, ומלא קבצים חסרים. אז גם זה לקח לי כמה שנים לקלוט, כאילו, רגע, היה לנו ריב מאוד רציני, מאוד רציני. היה לנו כאילו
צעקות לפני,
שממש שכחתי ממנו. כנראה מסיבה מסוימת. כאילו, אני חושב שהיה הקפסיטי כאילו של האשמה היה כל כך מלא, שלא יכולתי גם להוסיף על זה את השכבה הנחמדה של צרחתי עליו דבר, רגע כן. לפני שהוא מת.
אבל אתה אומר מה זה משהו חשוב. עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, יש לך את הדרך שלך להתבונן בדברים, ובהומור והכל, אבל יש בי משהו שכל כך רוצה להגיד לך, כאילו, אם גם הייתה חמלה לאורך ה-20 שנה שלך, של אהרון כלפי אותו אהרון בן ה-16, אני אסביר גם למה. אני רואה את המבט המלא ספק.
כן.
לא היה כבר, תשמע, ב-256 ג'יגאבייט שהיה לך אז, כמה עוד אפשר להכניס?
אנחנו נראים ב-2005, לא היה 256 ג'יגאבייט של שום דבר.
זה הטלפון של צביקה פיק, זה הנוקיה הקטן.
אם החלפנו פאנלים,
אני אומר כמטאפורה כל כך טובה, ועל החיים בסוף, אתה יודע, גם הדחקה היא דרך. גם הדחקה היא דרך להתמודד עם דברים. זה מנגנון שעובד, זה לא, זה אגב פטנט שרשום על, אתה יודע, פרויד וחבריו.
כן, אני חושב שגם עוד לא מצאו שיטה יותר טובה.
כן.
אם היו חלופות מאוד מאוד מזמינות, אני הייתי אולי הולך על זה, אבל עוד לא נמצאה גישה הכי טובה יותר מהדחקה.
ואז, למעשה, בעצם, אתה בן 16, תיכוניסט, נכון?
כן.
אתה מתחיל כבר אז לעבוד בטלוויזיה.
לא, התחלתי ממש שנייה אחרי, כאילו, בטקס סיום שלי כבר,
של י' ב'?
כן. כבר חיכיתי כאילו לתשובות, לאנשים שהתרדתי כדי שאני אעבוד אצלם.
למה דווקא בטלוויזיה?
זה קטע, כי כאילו, אפרופו לא להצליח בכלום ולא להיות טוב בשום דבר, צפייה בטלוויזיה הייתה מאוד, מאוד עזרה לי לעבוד.
ערך בחייך.
דבר שלא דורש ממני להפעיל. אף קישור היה מאוד, מאוד קסם לי, ופשוט התאהבתי בדבר, כאילו, ממש התאבססתי על טלוויזיה בצורה חולנית.
איזו טלוויזיה? השיר שלנו, והטלנובלות הגדולות שלו, של הוט בשנות ה-2000?
אין אחת שלו, והרבה נמוך מזה, כאילו, אתה מדבר עכשיו סוגה גבוהה.
תגדיר נמוך.
תראה, ראיתי
אני
באמת,
אני כבר אוהב את השיחה הזאת שהולכת להיות לנו. טלוויזיה כדרך
לא, כאילו, את הריאליטיז שאף אחד לא ראיתי, וגם את הסדרות פח שאף אחד לא ראה, ראיתי.
למרות שעוד ב-2005 עוד כאילו, זה השנים של...
היה קשה למצוא, אבל עבדנו.
רצים לדירה, סוף הדרך, כל מיני הדוגמניות.
הדוגמניות של פעם, כיף גדול. והבלוק, דברים שאתם לא, שאנשים לא זוכרים.
אני הייתי אמור ללהק את הבלוק.
באמת? כן. מזל שלא. אז אני אומר, כל התוכניות, כאילו כל הדברים הניסיוניים של פעם, פרויקט וואי, כמובן.
כמובן.
ופינס, פינס היה כאילו תרופה יומית.
כן.
היה כאילו השעה שבה צריך...
מה הטלוויזיה אבל נותנת אז לך? מעבר לבידור להמונים, הרי בסוף גם בדבר הכי נמוך שיש,
כן.
יש שם איזה ערך מסוים שאנחנו לוגמים אותו בכמויות גדולות, כי הוא ממלא בנו משהו.
כן.
מה זה היה אצלך?
אני עד עכשיו מנסה להבין מה זה היה, אני חושב שמין הסתם היה איזשהו מרד בתרבות הגבוהה שהייתה סביבי, שזה גם מצחיק, כי כאילו אבא שלי היה קומיקסאי, כן, הוא לא היה עכשיו...
אבל אני כן...
סופר בגבוה.
כן, אבל תשמע, הוא באמת היה אמן, אתה יודע. כן, כן. הוא בן אדם שיש לו הרבה מה להגיד לעולם.
נכון, וסתירה, וכאילו ב...
אתה יודע שאגב, כיכר מסריק זה... It's my favorite place.
איזה כיף.
ובדיוק ליד
הפסל. שכל הזמן מחתימים אותו.
אבל בסדר, אתה יודע, הוא גדול מעל כל כתם של...
נכון, הבעיה שהוא צהוב. הוא צהוב. ואנחנו במדינה שצהוב... עכשיו... לא, עוד הרבה לפני החטופים, זה עוד, אני אוהב
כן.
את הסיפור של כדורגל, אני פחות אוהב. בימים של משחקים הוא עובר אביוז, ממש קשה.
באמת?
כן, צריך לנקות אותו כל פעם, וזה על חשבונך בארנונה. אתה משלם על הניקיון הזה.
כל מי ששומע, זה כן. לא ספציפית.
הפועל, בגללכם, משלמים יותר לתל אביב. אני חושב שכאילו היה משהו בפח שמאוד... לא התנסה עליי.
אני אחזיר אותך אפילו יותר מזה, אני חושב שדיברת על הבית, דיברת על זה שהבית היה בית מלא באומנות.
כן, בית מלא באומנות שמעודד אומנות, ואתה יודע, אני חייתי הרבה שנים באחת החברות הכי מוזרות בעולם, שזה להעמיד פנים שאני אוהב לצייר, שזה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע באיזה ארון אני הייתי.
אשכרה?
ארון הציור.
באמת?
כן, תדע לך, זה היה. לפעמים אני נזכר.
כי מה, כי...
בכאילו... כובד הזה של כאילו להעמיד פנים שאכפת לי ושאני אוהב לעשות את זה.
אני יכול לספר לך משהו?
מה?
אתה מעורר בי. אני באתי את אבא שלי בגיל הרבה יותר, קצת לפני גיל 40 שלי. אבל גם לגדול בבית של אב שהוא איש דת.
נכון.
וחזן ושליח ציבור מדהים אגב, איש שבאמת. כאחד שמאוד אהב את אותה טלוויזיה שאתה אהבת, יש בינינו הפרש, אתה יודע, של שנים, אבל... הרבה פעמים לא רציתי ללכת להתפלל מנחה, רציתי לראות את תוסס, או את לא כולל שירות.
השלמתי בדיעבד.
וגם הבנתי שכאילו כל הזמן כעסתי על עצמי, כי אם זו הרוח בבית, ואני נמשך רגע לאיזה משהו אחר, אז מה זה אומר עליי? אז כאילו אני ואלוהים, אנחנו לעולם לא נתחבר. אז כשאתה מדבר על הדבר הזה של מה זורם בבית, ומה מצופה ממני, אני יכול לגמרי להרגיש, אבל בחוויית חיים אחרת. אני חוזר אליך רגע, אתה יודע לזה שאתה אומר, אני מצייר, ולא אוהב לצייר.
כן. זה, לא יודע, זה נשמע לי, תמיד ההתמודדויות שלי נשמעות לי כאילו סופר פריבילגיות, ולא, קשה לי לא ללעוג להם, כי הם לא באמת חוויות חיים קשות, אמיתיות.
הם קשות? כי...
בשבילי זה היה קשה,
אבל... נכון, אבל בשבילנו, אנחנו, העולם שלנו זה העולם, אתה יודע.
כן, זה קצת מביך, אבל... אבל כן, זה היה עניין, זה שאני רואה טלוויזיה, ואני עשיתי את זה, זה כאילו מצחיק, כי אני לא חושב, זה עניין, כי אני ראיתי מלא טלוויזיה, והסתרתי את זה, והסתרתי את זה מאוד לא טוב, במיוחד הדברים שאני רואה, ואני מאמין שאם הייתי עושה את זה בגלוי, גם את הצפייה בטלוויזיה, וגם קריאה של כאילו פנאי פלוס, או רייטינג, ודברים שהיו בזמנו, אני לא בטוח שלמישהו היה אכפת. אני חושב שאני עשיתי סיפור שלם.
שזה הדבר.
כן.
כאילו, אנחנו בונים לעצמנו נרטיב שלם.
ממש.
של מה יקרה אם עכשיו אבא שלך יתפוס אותך עכשיו עם פנאי פלוס או צופה בדוגמניות.
כן. דוגמניות עונה שתיים.
שתיים, אתה אומר ספציפית.
איזה עונה. כן. איזה יופי של עונה. סליחה, כן?
אתה חושב, אתה מאמין בזה שהוא איתך מספרות אחרות? איך אתה עם חיים של חיי המוות?
אין. אני לא... אני לא... קשה לי עם כל מה שקשור למוות. לא, לטקסי אבל, ואני מדבר עם הבן אדם המת, והיחסים האלה שממשיכים, וזה אף פעם לא הולך, וזה נשאר, ואני חושב שזה פשוט מתוך קנאה. כאילו, אני לא מרגיש את הדברים האלה, וכשאני שומע אנשים אחרים שעושים את זה, אני לא יודע אם זה אצלך ככה.
אני חושב שצריך, כאילו, יש תקופות שאני יותר מחובר לרוח של עצמי, אליי, עזוב, מילים פשוטות, שאני מחובר לעצמי, ואז אני יכול לראות סימנים, כאילו, אני יכול לראות רגע איזה, פתאום איזה משהו שקורה. אבל זה, אתה יודע, בסוף זה גם, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אז אתה אומר הטלוויזיה, בעצם אחרי זה אתה מתחיל, אתה עובד המון שנים בטלוויזיה, נכון?
כן, אני חושב שמשהו השתחרר שם, אני באמת חושב שאם לא, אם הוא לא היה מת, לא הייתי מעז. כלומר, העובדה שזה כל כך out in the open, ושאני יכול פשוט ללכת לעבוד בזה, ולהתעסק בזה, ולהתאבסס בזה, וזה בצורה כזאת חסרת מעצורים, וגם נתתי
חופש.
150% ממני בעבודות האלה, לא, זה לא היה עבודה, זה היה מבחינתי שליחות, כאילו לעבוד בתוכנית האירוח 2 בהוט בידור ישראלי. כלומר, זה היה בשבילי כל עולמי, כאילו, אני הרגשתי שאני בבית המקדש.
כי תחשוב גם כמה בשביל אותו ילד,
כן.
שרגע פתאום משחרר לעצמו,
כן.
והוא מתפלש, כמו נכון. ילד שהוא, אתה יודע, נכון, אמרו נכון. לו שנים, אתה לא הולך עכשיו...
נכון.
עולה לי מטאפורה אפילו של, אתה יודע, חנות גלידות, אתה לא נוגע בזה, זה לא בריא, ופתאום הוא הכי משחרר, ותורם מהכל.
אני גם אכלתי הרבה גלידות. אבל זה גם, באמת כל ממשק שהיה איכשהו לעולם של אבא שלי, זה המון מבוכה, והמון התנצלות.
שלך או שהרגשתי שממש מצקצקים, כאילו הבן של,
הבן
של דודו גבע.
שזה היה בראש שלי לחלוטין. בזה אני יכול להגיד היום שאני משוכנע, שלאף אחד לא אכפת, לא ממני, בטח שלא ממני, ולא מהמעמד שלו, ולא מאיזה בושה, או מאיזה משהו, איך אני מעז להחתים את השם. אני חושב אבל שבזמנו, זה היה בשבילי, כל רגע כזה היה חרדה משתקת.
יו.
כאילו של, וגם באמת איזה בניית נרטיב כזה, שאני בא ואומר, לא, זה עבודה, ומעניין אותי לעבוד בתקשורת, ואני, ברור, זה זבל.
שאתה ממש
ואני,
מתנצל.
כן, על הדבר שבאמת אני הכי אוהב לעשות. אז זה נגיד מקום שאני מסתכל אחורה ואומר, פה השתניתי, את זה אני כן השארתי מאחורי, יש הרבה דברים שלא. אבל את הדבר הזה שאני משוכנע שכל החיים יש קונספירציה, ושאבא שלי מסתכל עליי ו... אני ספרתי לו כל מבט, וכל חצי מחווה, וכל צקצוקון שנפלט במקרה, אני ממש, את הדברים האלה נתליתי עליהם, ולא שחררתי, והייתי בטוח שמאחורי הדלת של החדר העבודה של אבא שלי, נאמרים עליי הדברים הכי נוראים בעולם, וכולם חלק מזה, כאילו, זה
כולם?
ממש... כן, הוא וכל חבריו, ואחותי, סליחה.
שאחותך, מה
מאוד קרובה אליו, 6 שנים ממעליי, והם היו הרבה יותר חברים, והיא הייתה גם בינם הרבה יותר יצירתי עדיין, והרבה יותר דומה לו, ובכותבת.
אתה אומר אבל יצירה, ואני חייב עכשיו להתעכב רגע, ולדבר באמת, גם על דברים שאתה עושה, אבל הפודקאסט שלך, אתה לא רואה בזה, באמת, פסגת היצירה?
פסגת הטירוף במחלת הנפש. כן.
למי שעדיין לא זכה, הפודקאסט של גבע אהרון, שבכל פעם אתה מארח מישהו, אילנית לוי, ואני שמעתי את רותי ברודו, ופשוט הלסת נשמתה לי מזה שהאישה הזאת, שהיא אישה...
היא שברה לי את היד. בכניסה לאולפן היא כבר לקחה לי את היד, פשוט סובבה אותה. עשתה 180 מעלות
שם. זאת הייתה ההתחלה,
ומשם התחלנו. מהפציעה הזאת יצאנו.
בעצם, אתה מביא אותם לשעשועון עליהם, עם המון... אין לי אפילו כאילו כמות הגזרי עיתונות והכתבות.
הידיים שלי מתונפות כבר, בצורה שאי אפשר לנקות.
אתה לא רואה בזה באמת יצירה אמיתית של ממש, בדיוק, אני לא אגיד בדיוק, אבל יצירה מסוגה כמו שאבא עשה בזמנו יצירות.
פה אני לא שם את זה באותו קטגוריה, אבל כן, אני רואה בזה משהו שהמצאתי, אני נורא גאה בפודקאסט.
המצאת באמת ג'אנר.
כן, אני מרוצה ממנו כאילו לא שלי לפעמים, כאילו אני מסתכל עליו כמו דבר נפרד לחלוטין.
זה מרגש אותי שאתה אומר את זה.
כן, לפעמים אני אומר כזה מין, וואו, אחלה של דבר.
אבל אתה רואה, גם כאן יש איזה מנגנון לא הדחקה, אבל כאילו, זה too much exciting טוב.
כן, נכון. אבל אני גם הרבה פעמים מסתכל על הפודקאסט ואומר, אם כולם אומרים שזאת מחלת נפש, אז אולי יש פה משהו. כאילו אולי אני הרבה פעמים מסתכל עליו ואומר, הוא התגלמות כל הדברים נגיד טובים
כל
בי.
כל העני שבך.
כל העני, אבל גם באמת כל ההפרעות שלי נמצאות בו. כלומר, הוא ממש, יש בו איזה משהו שאני יכול לראות עליו, את כל דפוסי המחשבה שלי, האובססיות, זה דבר חולני, פודקאסט שלי. הוא מצחיק כי הוא חולני.
אתה יודע שכשאני התחלתי לעבוד בטלוויזיה, אז אמא שלי היה לחלום שאני אהיה כתב עיתונאי, שאני כאילו אהיה, אתה יודע, אהודי ארי או ארה לברנע.
כן.
ולימים הפכתי, אתה יודע, להיות תחקירן בגיא פינס, עבדתי ברדיו, ואז משם לגיא פינס, וגם מאוד מסלול של בידור, וכל הזמן היו שואלים אותי, אבל לא בא לך לעסוק באקטואליה? והתשובה הייתה חד משמעית לא. כי יש משהו בעולם הבידור שהוא אסקפיסטי,
נכון.
ובתוך מציאות של חיים, גם מציאות חיצונית וגם לפעמים מציאות שלנו פרטית, אנחנו זקוקים רגע לאיזה משהו, אתה יודע, לאיזה רוח אחרת בתוכנו.
אני מבין את זה.
ואתה למעשה הפכת בעצם את כל הדבר הזה, הפכת את זה ליצירה אמיתית של ממש, כלומר, את כל מי שאתה.
אני לא מאמין שעשיתי את זה, אבל כן.
אתה מבין, אבל איך לאט לאט. אני אשקף לך, למרות שאנחנו לא בטיפול, והפודקאסט הזה הוא גם לא טיפולי.
באמת? למה אני משלם לך?
אתה לא, אתה לא, ההפך.
אני לא מבין מה קורה פה.
נסביר לך בסוף.
אוקיי.
אבל אני באמת חושב איך לקחת את כל הדרך שלך, ופשוט בנית לעצמך דרך צדדית.
עכשיו אני קלוא פה.
שהיא דרך של, אני רוצה להגיד גם, אתה יודע, דיברנו על המונח החמצה. סליחה, דיברנו על המונח אחריות. אנחנו עוד שנייה ניגע גם במונח החמצה.
חייבים לגעת בהחמצה.
חייבים, ברור.
הוא כך רוצה שיגעו בו.
אבל אני חושב על המונח שליטה.
כן,
אוי. שבעצם לקחת את מה שלך יש שליטה עליו, ואותו הפכת לעולם שלך.
כן, אבל זה שליטה כבר ברמות שהיא... צריך להגיד למי שלא שומע את הפודקאסט, שכאילו האנשים שיושבים מולי, אני יודע עליהם יותר ממה שהם יודעים על עצמם, ואני חד להם על... מה הם אכלו בסלט שהזמינו בארומה לפני 17 שנה?
כמה נגיד, אם עכשיו אתה מתכונן לראיון עם, לא יודע, לפרק חדש שיוקלט עם מישהו, כמה אתה כבר תשחרר, נגיד, ב-11 בלילה, כשאתה רק בשלושת רבעי מהתיק הארכיון שלו?
אני רוצה להגיד לך שב-1 בלילה, אתמול, ישבתי ועדיין תחקרתי, ועד התוצאה האחרונה בגוגל, ועד הקטע העיתונות הכי קטן בבית אריאלה, ולמצוא אתרים שבורים, ולמצוא כתבות גנוזות, ולמצוא כתב וידאו של אי אפשר לראות.
ואנשים לא מבינים כמה זה קשה, כי היום גוגל, יש הרבה דברים...
לא הכל, זהו, זה גם העניין, שגם המון עבודה של כאילו להוציא את הדברים, ולמצוא אותם, ולאתר אותם בשלמותם, זה גם חלק מהתהליך. ואז בסוף אני אומר, זה, יש נקודות שאתה יושב ב-4 בבוקר מול... לינק חצי מעוך, ואתה אומר, אני לא בריא, זה הדרך למות. כנראה אני אמות מזה.
אני לא בטוח, אתה יודע?
אתה בטוח?
אני באמת לא בטוח. אני באמת לא בטוח, כי אם זה מה שעושה לך טוב, בסוף יש חוויות שמייצרות משמעות לבן אדם, והן יכולות להיות חוויות, עוד פעם, כל עד אתה לא פוגע במישהו, ואתה אתי...
בעצמך. אתה פוגע בעצמך, אני אגיד.
מה, זה ממש שעות בודדות של שינה?
אני חושב שזה מכסח לך את העיניים, המוח, הנפש, ובאמת, אני חושב שמה שאמרת על שליטה הוא הכי מדויק, כי בסוף, מרוב שלא הייתה שליטה, בנקודה הכי מהותית, אני כאילו מפצה על זה בעודף...
בעודף שליטה.
נכון, יש תהליכים בגוף שכאילו בגלל שחסר לך נכון, אם המערכת החיסונית מזהה שחסר משהו, אז היא מפצה באקסטרה. זה קרון, זה מה שיש לי. אז כן, אוקיי, עכשיו אני מבין מאיפה מצאתי את הדימוי המעניין הזה.
שהקרון, נגיד, מתי הוא הופיע?
הופיע כשהייתי בן 21. 5 שנים אחרי שאני נפטר, ואחרי שעבדתי כמו חולה רוח, ועשיתי שירות לאומי באיכילוב, לא גיסו אותי, ובאיכילוב אני חליתי.
וואו, כמה גם התסריט שלך הוא תמיד מדויק, דווקא באיכילוב.
אני מוצא לוקיישנים מאוד מאוד טובים להפרעות שלי ולבעיות שלי ולטראומות שלי. אבל אני אומר, כאילו, כן, זה הדבר הזה שאתה אצלי, השליטה היא חורנית, ויש אנשים שכאילו לפעמים שומעים שאני באמת מפרט להם לעומק מה התהליך של העבודה על הפודקאסט, הם נבלים, והם רוצים שאני אקצר כאילו אגל פינות, ואני לא מסוגל.
כמה הקרון אבל נגיד אותת לך כאילו...
לעצור?
כן.
מאותת, זה שאני...
הוא עדיין,
זה שהוא מאותת, לא מה שאני לא אעשה את התאונת דרכים הזאת.
כן, אבל אני מניח שאתה כן קשוב אליו, כי בסוף... אתה יודע, אני חושב שגם התקפי חרדה להבדיל, כן. מסמנים לנו כאילו, הגוף אומר לנו, אוקיי, לא הקשבתם, עכשיו אני אעבור לתת לכם איזה איתות.
אני מסכים, אבל אני מתעלם ממנו בצורה שהיא מעבר לסמלית. ככה, היא ממש מייצגת את כל כולי. אני מתעלם ממנו, אני הרבה פעמים חוטא, אני עושה דברים שאסור, ואני אוכל דברים שאסור, ואני משלם מחיר. ואני יודע שברגע שאני אטפל בעצמי באמת, נפשית, כאילו, אני מאמין שזאת מחלה,
כן.
מחלה נפשית. גם הרבה אנשים...
כן, כן, ברור, יש פה איזה משהו שהוא, אתה יודע, הנפש והמאי, כן. ולהקל דברים.
נכון, נכון, אז אצלי זה ממש בא לידי ביטוי בצורה...
קיצונית.
שקופה, מוחצנת.
והייתה לך גם השנה... גם שנה משמעותית, כי השבעה באוקטובר, haven't the Jewish suffered enough, מה שנקרא.
כן, כן.
אני רוצה להגיד לך שאפילו כמתנדב במטה, משפחת הרן, הרן, שואם, כשניסיתי בהתחלה, התנדבתי, והמטרה הייתה ללמוד את בני המשפחות, ללמוד את כל המשפחות, ללמוד את החטופים, וללמוד את בני המשפחות שלהם, כדי להביא אותם לרעיונות. וזאת הייתה משפחה שלקח לנו זמן רגע להבין איך ככה...
הכמות
המטורפת של גם נרצחו וגם נחטפו. וצריך להגיד שטל שואם היקר עדיין נמצא שם, ואנחנו לא נרגע עד שכולם בעזרת השם ישובו.
נכון.
איך אתה עם זה? כמה נגיד השבעה באוקטובר נותן לך איזה... כאילו אתה בתוך העולם שלך, של היצירה, של הדברים, ופתאום המציאות באה ו...
אני, תראה, אני משפחה מרוחקת.
למעשה, נכון, אביב קיפניס, לילך קיפניס.
אבא שלי הוא בן דוד של שושן.
של שושן.
שהייתה חטופה וחזרה.
נכון.
ושל לילך קיפניס שנרגה.
שנרצחה ואחות, ובעלה גם.
נרצחה. אני אומר את המילים לא נכון תמיד.
לא, זה בסדר, אתה יודע.
נרצחה, סליחה. נרצחה,
לא. זה בשביל זה, אני כבר מורגל בטרמינולוגיה.
כן, כן. בעלה טרי גם, ובעלה של שושן גם, אבשל. והבת של שושן, עדי, נחטפה עם שני הילדים שלנו, נכון. נווה ויעל, וטל הוא בעלה.
הוא בעלה, כן.
והם חזרו.
ובעצם הבנתי שבכל השנים שאחרי שאבא נפטר,
כן.
המשפחה הזאת היו משפחה קרובה.
זה שבט ענק, כאילו רואים את בני המשפחה שחיים בבארי, רואים לעתים רחוקות גם מעצם המרחק, כן. וגם מזה ש... שאני ואחותי קקות קטנים ולא באים. הוזמנו הרבה פעמים, ולא באנו הרבה פעמים, ואף של כל הזמן היה אומר לנו לא בוא, ולא באנו. ואנחנו זבלים. אבל אביו אברון, שהוא אח של לילך ושושן ובן דוד של אבא שלנו, הוא ממש חלק בלתי נפרד מהמשפחה, כלומר, הוא ישנה שאני אומר את זה, אבל... הוא ממש דוד בשבילי, כלומר, אני קורא לו דוד.
כן.
זה שהוא לא מקבל את העניין שלו, והבית שלו היה מול הבית שלנו, אז ההתגייסות הייתה ממש מולו ואיתו ועם המשפחה שלו, ולראות כאילו איך אפשר לעזור ומה אפשר לתרום.
כמה, איך אתה מתמודד עם זה באותו יום שאתה שומע? כי זה קרוב.
אני אגיד לך מה, בורח.
רץ.
מתעלם, משתיק הכל. מאוד, מאוד נמנעתי בכלל להבין במה מדובר.
אני חושב שאבל אצל חטופים,
כן.
כאילו בשונה ממוות שהוא דבר מוחלט, לצערנו אצל חטופים, הידיעה הזאת שכל פעולה של מישהו מאיתנו יכולה להציל,
כן.
אז לא, אני לא יודע, אני שואל, האם היא באמת מאפשרת את הבריחה, או שאתה עוצר ואומר, אני אעשה, אני אשלח.
לקח לי באותו יום, לקח לי מלא זמן לקלוט בכלל שאנחנו מדברים על, כאילו, עד שהבנתי שזה בערי, עד שהבנתי שזה הם, אני גם האמנתי, אוקיי, הם מתחבאים, הם נהדרים, הם, כאילו, הם הצד הכי חכם במשפחה. אז אני ממש נתליתי בזה, שהם האנשים הכי חכמים, כל המוח שם, ואמרתי כזה, אז יהיה בסדר, כאילו, יודעים מה הם עושים. ורק לאט לאט הדבר הזה באמת שקע, וגם להתחיל, אתה יודע, לקבל את ההודעות האלה של איפה כל אחד, איפה זה עומד, וטלפונים ולמצוא, אז התחילה הפעולה הזאת של לנסות לאתר, ולנסות כאילו, אם מישהו רואה בסרטון, אני נורא השקעתי את עצמי בלנסות להשיג תקשורת בעולם. כאילו, כל בן אדם שהיה לי, בגלל חנצ'י ובגלל העבודות שלי בעבר, אז היה לי מלא אנשי קשר בחול שיכולתי לשבת עליהם. כלומר, לנסות להשיג איזושהי תשומת לב על המשפחה, ושהם ידברו, ושהם יעבירו את המסר כמה שיותר בעולם. אז זה הכובע שלקחתי בפעולה.
חתיכת כובע. בואו, גם אחרי שגייסת לכאן שהיא
את הנרי.
את הנרי ווינקלר.
כן, כן.
אז אתה יודע, יש...
כן, אבל אתה מגלה גם שהדלתות האלה נסגרות בפניך, כשדברים שהיו מאוד מאוד זמינים לך, ואנשים שהיו, רצו לעבוד איתך ורצו... לא עונים, או עונים בצורה שממש מבהירה שהם...
איזו סתירת לחיות.
בורחים מזה כמו מאש, ואתה יודע, ויש שם תמונה של ילדה בת 3 בשבי. כאילו, אתה לא חושב שיש בכלל ספק שלאנשים יהיה אכפת.
ואז המציאות מתגלה...
כן, כן, זה היה מאוד מטלטל, אבל באמת, המשפחה היא... מי שספג את זה, זה המשפחה הקרובה באמת, אנחנו... היינו בשוליים של הדבר, וניסינו נורא לעזור, וכמובן כאבנו והתפללנו, ואנחנו עדיין.
אמן, אמן וטל, יחזור, ואתה יודע, לילדים, לאישה, לכל המשפחה.
ממש, אבל זה באמת כאילו, זה קטע, כי רק בדיעבד למדתי כמה אבא שלי היה מחובר לברי, ושהוא מלא מהילדות שלו היה שם. ומהנעורים, ופתאום תמונות, ולראות אותו איתם, ולראות אותו שם, זה... אני חושב שזה כן מאוד גם היה איזה חלק נורא מוזר בלנסות להבין מי הוא, וללכת אחורה, וללמוד על המשפחה, ומלא דברים שנמנעתי מהם, כי אני לא מטפל בדברים.
זה מרגש אותי לשמוע אותך את זה, אבל אתה יודע שבסאבטקט שלך, אנחנו מתקרבים לסיום, רגע,
okay.
אני, אבל בסאבטקט שלך, אתה כל כך... כן עושה פעולות, עם כמה שאני חושב שבתפיסה...
סאב של הסאב.
בסדר, אתה יודע, אני לא אתווכח. יוליה יודעת את מה שהיא עושה. אבל כאילו, אבל תראה איזה מדהים שבזכות, בגלל השבעה באוקטובר, ופתאום עוד איזה חלק של אבא מתגלה, וזה מאפשר לך רגע איזה משהו פנימי רגע לפגוש, ו...
כן, וגם אני... זה קטע, אני חושב שממש בשנה הזאת, דברים התחילו לצוץ כזה באופן כזה לא מורגש, פתאום אני מרגיש דומה לו יותר. אני מרגיש, כאילו, אני רואה אותו עליי, ואני רואה אותו, אני שומע אותו בקול שלי, או בכתב שלי, פתאום אני קולט שהכתב שלנו נהיה דומה. כאילו, דברים שהם, שלא קלטתי עד עכשיו, פתאום בוהקים לי, ואני מבחין בהם יותר, ומשהו כאילו, יש איזה קליקון כזה שאני מקווה שילך ויגדל, אבל פתאום משהו, כן, הצליח
משהו קורה.
להידבק, כאילו. אני חושב שגם בתמונה הגדולה יותר, שפתאום אני רואה היסטוריה ורואה את כל האנשים האלה, ומבין, ובאמת גם מתעניין יותר.
ואיזה כיף שגם הסיפור שלך ושלו, בסוף אומנות, ואני אומר רגע דעתי הפרטית, אומנות היא אומנות, כאילו אתה יודע, אנחנו גם רואים את זה, זה מה שיפה בכל הפוסט-מודרניזם, אתה יודע, אתה רואה בסופו של דבר שאין דרך אחת לעשות אומנות, יש מלא דרכים, ואני באמת חושב שאתה אמן אמיתי.
מה אתה אומר? אתם שמעתם את זה שם?
כולם שמעו את זה.
כולם שומעים את מה שהוא אומר?
איך אתה מסכם רגע את החוויה?
פה?
כן, כי נכנסת והרגשתי
שאני... שווה כל שקל.
כל שקל.
כל שקל שאני משלם לך, אני מכפיל את הסכום.
היה לי לעונג.
תודה רבה, היה לי לעונג. ממש. אני מקווה שלא חפרתי ו...
הנה, אתה מתחיל.
לא, כי אני לא יודע, זה סיפור חיים זה.
אתה איש... טוב, די, הבחתי אותך מספיק, אני חושב, לכל ה...
אני הבחתי אותך ואת המאזינים מספיק.
ממש לא, לחץ את ידי.
אני לוחץ את ידך.
ימים טובים, ארון גבע. הלוואי, איזה כיף. שנתראה, שנחזור לעשות איזה סיבוב בגימל גימל.
בהריסות של גימל גימל, נראה מה נשאר שם.
כן.
מעצמנו.
אמן ויהיו ימים טובים.
אמן.